בשר וחלב רותחים שנתערבו יחד ואפילו בשר צונן לתוך חלב רותח או חלב צונן לתוך בשר רותח אפילו לשים משום את התא הגבר, אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן חולף הבשר ושאר הבשר מותר והחלב מותר כולו, ואם נפלו זה לתוך זה צוננים מדיח הבשר או מותר. במקום שהבשר צריך קליפה, אם לא קלפו ובשלו כך מותר בדיעבד.
יש לנו כלל בגמרא בכל ההלכות, אין להלכות שבת לגבי בישול בשבת ואין לגבי שאר איסורים, בשר וחלב, שאר טרפות וכל האיסורים תטעה גבר, כלומר זה שלמטה הוא יותר דומיננטי, יותר חזק ומשפיע מזה שבא עליו. זאת אומרת, אם נפלה חתיכה קרה לתוך כסיר או כלי ששם רותח חם, אז הוא עושה אותו, הוא מתגבר עליו. דווקא מילה בשבת זה יקרה בישול, שהלמטה מבושל, ומה שאני בא יוצק לתוכו, יוצק לתוכו דבר לא מבושל, זה יקרה את התאה גבה. כמובן שזה או חצי חצי או מה ששמתי מלמעלה זה מיעוט והתתאה הוא הרוב, אבל אם התתאה הוא המיעוט אז זה לא מדברים באופן זה. עכשיו פה מה היה? לפני תתאה גבר היו שניים רותחים, היה לו סיר חלבי וסיר בשרי, לא משנה מה היה בפנים, היה בפנים וזה היה משהו שזה בשר גמור וזה היה משהו שחלב גמור, ויצק בטעות או באיזו צורה שהיא מאחד לשני, אם מהבשר לחלב, אם מהחלב לבשר, לא משנה מלמעלה מלמטה, שניהם רותחים, הכל אסור. הכל אסור, צריך לזרוק את הכל, ואת הכלים כאלה צריך להגעיל, כדי להשתמש בהם. אז זה, שניהם אסורים. ואפילו בשר עכשיו קרה משהו אחר, בשר צונן לתוך חלב רותח. עכשיו הנה הדוגמה של תתאה גבר, היה חלב רותח ונפלה חתיכת בשר קרה לתוך החלב, או הפוך, חלב צונן נשפח לתוך סיר של בשר רותח, הכל אסור.
באיזה שיעור?
אז הנה שלוש דוגמאות יש לנו שאסור, שניהם רותחים אחד לתוך השני זה אסור, אחד רותח, חלב רותח ובשר לתוכו אסור, בשר רותח, חלב לתוכו אסור. מה שאלת כבודו?
שיעור. האיסור. כמה?
שיעור. שאין שישים. כן, אתה צודק. שאין שישים. ומסתם אין שישים. משום דתנא גבר. אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן, או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן, הוא פשוט מרן בסעיפים הללו, ולדיעתכם ולדיעתך, הוא לא נכנס כרגע לפרטים הטכניים, קודם הוא אומר את העקרונות, מה אסור, מה מותר, אחר כך הוא יגיד באיזה תנאים ומה המספרים. אז בקיצור, אומר מרן אחר כך, חלב רותח, אבל אם היה הפוך, שהלמטה היה קר, ומה שנשפח לתוכו היה חם. החלב היה רותח, ונשפח על צלחת, או על קערה, או על סיר של בשר צונן. או במקרה הפוך, שבשר רותח נשפח ונפל לתוך קדרה או לתוך צלחת של חלב צונן. אז כאן הפוך, כאן היה למטה היה צונן, ולמעלה היה רותח. מה דינו? אוסר כדי קליפה. המקום שנגע, אני מקלף, ואז יהיה מותר. יוצא, אם היה לי צלחת של בשר, חתיכות בשר, גושי בשר, לא משנה, מבושלים, לא מבושלים, טפטף לשם חלב, אני לוקח סכין, מקלף את כל המקומות ששם טפטף החלב, והשאר הכל מותר. או הייתה לי גבינות, היו לי גבינות, ועל הגבינות האלה נשפחו מרק רותח של בשר, נשפח מרק רותח של בשר, אבל לא ממש שפיכה, זה הותז, קצת פה, קצת שם. כל המקומות שהגבינות האלה הקרות קיבלו את הבשר הרותח, אני מקלף בשקים את המקום שנשפח, השאר מותר. כן. רגע, לא, אל תיכנס לי בקיריים. אנחנו מדברים כעת, אנחנו חייבים להתמקד מחילה, יש פה המון חומר בסעיף הזה. אני צריך לחזור עליו כדי להבין טוב את כל החילוקים שיש כאן. חילוקים מאוד דקים.
מה
הבדל בין
שני הציורים?
הציור הראשון, יש שלושה מצבים שהרב אמר, שזה הכל אסור. הציור השני הוא מתיר כדי קליפה. מה הבדל בין שני הציורים?
עוד שנייה. תרשה לי עוד שנייה. נגמור את הסעיף, אני מתכונן לחזור עליו בלי נדר ולהסביר עוד פעם מחדש את כל החילוקים. עכשיו הבשר מותר והחלב מותר כולו, ואם נפלו זה לתוך זה צוננים, זאת אומרת נפלו חלב לתוך הבשר או נפל בשר לתוך החלב והם היו קרים, מדיח הבשר ומותר. רק הוא לא אמר מה עם החלב. הוא לא אמר מים החלב. אז אם זה גבינות קשות, בוא נגיד, גבינות קשות וחתיכות בשר, אין לי בעיה. שניהם, זה קר וזה קר, לשטוף אותם לשלום על ישראל. אבל לא גבינות קשות, שזה חלב רך, אז פה ניכנס, תכף ניכנס יותר לפרטים. אז בוא נחזור על הסעיף ברשותכם. זה סעיף מאוד מאוד יסודי והלכות בשר וחלב. עכשיו, כשזה היה רותח, הבשר היה רותח והחלב היה רותח, והאמת לאו דווקא רותח, פוסקים כתבו כל שהיה צולדת בו, זה מעל 45 מעלות צלציוס, היה הבשר רותח והחלב היה רותח, התערבו יחד, לא משנה על האש, לא על האש, איפה שזה היה, אז זה אסור. שניהם אסורים. וכמובן, כשאין לי פי 60, זה לא טפטופים, אלא פשוט. מנה של חלב עם מנה של בשר, או מנה של חלב לתוך סיר של בשר. לא מדובר פה באיזה בית מלון ענק, או ששמים שם כמה עשרות קילו של בשר. אין, אין 60. והבן בשר צונן לתוך חלב רותח. עכשיו המקרה הזה, זה כבר שלב ב', שמה שנפל, נפל קר, אבל הוא נפל לתוך מקום חם. יש לנו כלל תתא הגבר, אז התתא הגבר הוא אוסר את החתיכה הקרה שנפלה לתוכו. כלומר, היה לי סיר בשרי חם, שנפל לתוכו חתיכת גבינה, הכל נעשה. וכמובן שאין פי 60 בבשר ובמרק עם הירקות כנגד הגבינה. עכשיו, אם היה הפוך, נפל בשר קר לתוך סיר חלב חם, וגם אין 60 כנגדו, הכל אסור. גם הבשר, אפילו שהוא היה קר, כיוון שהחלב היה חם והחלב היה למטה, תתאה גבר. זה מקרה שני. אבל, אם קרה הפוך, שמי שנפל הוא היה החם. עד כעת דיברנו, שהקר נפל לתוך החם. עכשיו אומר מרן, מה קורה כשהחם נפל לתוך הקר? חלב רותח, ממש חצי כוס חלב רותח נשפך לתוך בשר צונן, גוש בשר גוש, היה לי בצלחת כאן בשר צונן, נשפך עליו חלב רותח, מה הדין? אומר אין שום בעיה, איפה נשפח, תשתוף, ועל כל המקומות שנשפח, כל החתיכות שנשפח עליהם, כך סכין חדה, תקלף את המקומות מלמעלה, אם זה מהצדדים, איפה שלא נשפח, אתה לא צריך לקלף. איפה שכן נשפח, תקלף.
אפילו שתתה הדבר.
ואפילו...
בגלל
שתתה הדבר. בגלל שלמטה זה קר. ומה שנשפח, החם נשפח, אפילו שנשפח חם, תגיד. אותו הדבר הפוך. היו לי חתיכות גבינות, או כל מיני, אני יודע, בישולים חלביים למיניהם. ובורקסים וכדומה, כל מה שאתה רוצה, ונשפח עליהם טיפות או כפות של מרק בשר, אני חותך ומסלק את המקום שנשפח שם הבשר, והמקום שלא הגיע לשם המרק של הבשר נשאר בכשרותו.
התכוונתי הרב שאפילו שתטעה גבר, בכל זאת הוא בישל כדי קליפה. עובדה צריך לקלוט.
לא, לא הוא בישל. הרותח שנשפח
הרותח בישל. כן. אפילו שתטעה גבר יש פה בישול כדי קליפה. לכן צריך לקליף.
נכון, נכון.
והחלב כולו מותר.
והחלב מותר כולו. מה היה פה? באיזה מקרה? חלב צונה. קולף הבשר ושאר הבשר מותר. מה היה פה? עוד הפעם. אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן. או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן. קולף הבשר. שאר הבשר מותר. והחלב מותר כולו. זה חידוש. חלב לא נעשה.
בשני המקרים?
כן.
גם הרותח?
לא,
בסדר.
אני מדבר על הבשר,
בשר
רותח.
חלב רותח.
החלב רותח.
נפל על בשר צונן, את הבשר אני קולף, והחלב מותר. כי מה נשפח? איפה החלב שנשפח? הוא נשפח על הבשר. השאר נשפח מבחוץ, מזה, החלב מותר. כן.
רגע, תטעה
דבר רק מתי שהוא חם? רגע, רגע, נסיים את הסעיף. מחילה. ואם נפלו זה לתוך זה צוננים, עכשיו זה מקרה אחר, אז כמה מקרים יש לנו כאן? מקרה ראשון, שניהם רותחים, הכל אסור. מקרה שני, הלמטה רותח, והלמעלה לא רותח, גם כן אסור. מקרה שלישי, הלמטה צונן, והלמעלה רותח, רק כדי קליפה. כמה היה לנו כבר? שלוש. עכשיו ארבע, אבל שניהם צוננים, אז מדיח את הבשר ומותר. זאת אומרת, החלב נוזלי, זה מה שהוא מתכוון. החלב היה נוזלי, ושניהם צוננים, או הפוך. הבשר היה מרק בשר נוזלי, שנשפח על גבינה. רוטף של בשר. נשפח לך במקרר על חתיכות גבינה. אתה לוקח את הגבינה, שוטף, ואוכל. עכשיו, מה קורה אם זו גבינה מימית או רכה? אז את המקום ששם כמובן את זה תסלק, המקומות שלא נגע שם הבשר מותר. כן. עכשיו מה? כן, עכשיו שאלות.
כשאתה
אגב
רק מתי שהוא חם.
יפה.
כן. רק מתי שהוא חם, אתה אגב בכל מצב. בין אם הוא חם או חם.
למה כגון? תן לי דוגמה.
גם בבישול בשבת, קטע הדבר. אז גם בקר, גם בחם.
לא, כמובן שם, שכיוון שאין לי קטע הדבר של חם, אז זה לא שזה נחשב כפונקציה. להשתמש בכלל של קטע הדבר, בדרך כלל זה דבר חם. אם הוא עושה את הפעולה שלו, לא עושה את הפעולה שלו. כאן הוא פסיבי. אתה תופס דוגמה של קטע הדבר שהוא פסיבי. הוא לא משפיע. כן.
הרב,
זה גם
בכמויות
צריך להיות? זאת אומרת... ודאי. וכמן, מרן יתחיל לפרש לך שכל מה שאמרנו זה כשאין 60. אבל כשיש 60, אז דברים אחרים.
אז זה מ-60 והכמות היא...
וכאן, אפילו היה 60, כיוון שבאותה חתיכה של בשר ראית שנשפח עליה חלב רותח, ודאי שאתה מקלט. כל מקרה, אתה מקלב. כן.
כשהחלב הרותח נשפח על הבשר.
כן.
אמרנו שהחלב בעצם מותר. אבל הוא קצת מתלחלף צורג מפני הבשר.
הוא מה?
הוא מתלחלף כזה מפני הבשר. מי יחשב
עכשיו? אם מה שהתלחלף, אז באמת זה אסור. מה שלא התלחלף, הוא מדבר. החלב שנשאר בקנקן, או החלב שנשפח לשאר המקומות, הוא לא נשפח על הבשר. אז זה כן הוא הרותח.
אפשר
להגיד
שמה
שמדובר
פה חלב זה דווקא
לא
נוזלי?
לא, רוב המקרים כאן זה מדובר בחלב נוזלי. עוד צריך להפעיל שיקול דעת שאיפה שיש גושים או חתיכות שנפל עליהם מרק בשר, אז את הגבינה אתה או קולף כשהבשר היה חם, או שאתה רק מדיח כששניהם היו צוננים.
מדיח זה
תזכור את הכלל, הכלל הוא כששניהם צוננים אני רק מדיח, כשהעליון חם אני מקלף, כששניהם חמים הכל עשו. נוזלים אין, נוזלים אין, כמובן. כן, אל תעשה את הכל שחור לבן, יש באמצע המון המון המון. מה תעשה עם חביתת ירק חלבית ועם כל מיני איג'ה וכל מיני זה? צריך להיות קצת גמיש, לדעת ולראות את המקרה ולהחליט מה קולפים, מה זורקים ומה מדהים. כן, בורי קשים ועוד כל מיני דברים כאלה ודומיהם. סעיף ה', מליח.
מליח שאינו יכול להאכל מחמת מולכו, דהיינו כאין מליח שמולכים לקברה וכה כדי מליחה לקברה, כל זמן שלא ידיחו מקרה אינו נאכל מחמת מולכו. אגב, יש אומרים ולאחר שישה במולכו שיעור מליחה לא מקרה, אחר כך רותח. ולצורך גדול כגון בעצות מרודה ולצורך סעודות מצווה יש לסמוך המכינים, אבל בלאו הכי אין להקל כלל. אפילו לא נמלח הבשר משני צדדים, רק מצד אחד, כל שנמלח מליחה שלא נאכל מחמת מלכו נחשב רותח, אבל כל שלא נמלח כל כך נחשב צונן, אפילו נמלח משני צדדים. ויש אומרים דענן אין בקיים בדבר, ויש לנו לחשב אפילו מליחת צלי כרותח, וטוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה.
כן, חבל שקראת את הרמה באמצע, היית צריך לקרוא את השולחן ערוך ברצף, לא משנה. תדע תמיד כלל שיש הגהה באמצע, מדמגים עליו, אחר כך קוראים לו. מה למדו כאן? מניח שאינו יכול לאכל מחמת מלחוב. דבר מלוח, אם זה למשל בשר או חלב, לא משנה מה, גבינה מלוחה או בשר מלוח, שאינו יכול לאכל מחמת מלחוב. דהיינו כאין מליח שמולחין לקדרה, פה מדובר בדרך כלל בבשר, ושהה כדי מליחה לקדרה, כל זמן שלא ידיחו מקרה אינו נאכל מחמת מלחו. כל עוד ששתפתי אותו לא שתפתי, זה עדיין נקרא לא יכול לאכל מחמת מלחו. למה נפקא מינה? תראה תכף בהמשך. אני מדלג על הרמה, ומליח כאין מליח לבעל עליו לא רחה. זאת אומרת, פעמים היו מה היו עושים בזמנם, הבשר כדי שישמר, לשמר אותו, מלחים. ואז הוא נשאר חודש, חודשיים, אפילו שישה חודשים, בתוך המלח. וזה נקרא לא נאכל מחמת מלחו. אבל כשהוא היה יוצא לדרך, אז היה מולח בשר רק בשבוע אחד. אז בשבוע אחד לא שמים כמות מלח גדולה, אלא כמות בינונית, כדי שיהיה אפשר לאכול אותו בדרך, שיהיה אפשר לאכול. זה מנוח קצת, אבל זה משמר אותו. לבעל אל אורחה, הכוונה לדרך. אפילו לאחר שידיחו, הווה אינו נאכל מחמת מלחו. וכל זמן שלא שראו במים דינו כרותח לאסוף לכתיפה. עכשיו מה קורה במקרה כזה? יש לנו כלל שמלח דינו כרותח, והבשר הזה המלוח, כשנשפח עליו גם דבר צונן, זה כאילו נשפח על דבר רותח, כי מליח כל זמן שלא ראה מים דינו כרותח, וממילא שנשפח עליו חלב, אני צריך לקלף מקום השפיכה. מה שאמרנו למעלה שדי בהדחה, מדובר בבשר לא מלוח ובחלב לא מלוח. אבל כאשר הבשר היה מלוח, אז צריך כדי כתיפה. הוא עדין להפך. יש גבינות, גם בהן צריך לדעת איזה גבינה, לא כל גבינה, קשה. יש גבינות קשות שבאמת הן מאוד מלוחות, אי אפשר לאכול אותן מרוב המליחות, צריך להשרות אותן במים, ורק אחרי חצי שעה אתה יכול לאכול אותן. כמו הבולגריות למיניהן וכדומה, יש להן מסננת. זה למה עשו את זה? שזה כדי שזה ישמר במקרר או בחנות. כשאתה מגיע הביתה ואתה רוצה להגיש את זה לארוחה, אז לפני כן אתה צריך להחליף את המים, כי זה לא נאכל מחמת מלחו. מקרה כזה זה יקרה רותח, ואת צריך כדי קליפה. צריך לקלוף את המקום שנגע. ואין חילוק בין מליח עליון ותפל תחתון למליח תחתון ותפל עליון. זאת אומרת, פה אין חילוק אם המליח היה עליון, זאת אומרת, הבשר שהיה מלוח היה למעלה, והגבינה שהייתה תפלה בלי מלח הייתה למטה, או הפוך, או שהגבינה הייתה מנוחה והבשר לא היה מלוח, אין חילוק. תמיד לעולם המליח מבליע בתפל ואינו בולע ממנו. יש לו כלל ברזל באיסורי של בליעה. מי שמליח, לעולם המליח הוא פולט ונותן את הטעם שלו בשני, אבל הוא לא ייקח מהשני. זאת אומרת, אם הבשר היה מליח, הבשר לא נאסר, אבל הגבינה נאסרה. ואם היה להפך, הגבינה הייתה מלוחה והבשר היה לא מלוח, הגבינה נשארה בקשרותה, הבשר נאסר כדי קליפה. אין כך. בשר וגבינה המלוחים שנגעו זה בזה, עכשיו גם זה מלוח וגם זה מלוח, או נפגשו שני חברים טובים שגם זה מלוח וגם זה מלוח, אז זה נותן וזה נותן. אז לזה צריך לקלף מה שנתן לו הבן זוג, ולזה צריך לקלף מה שנתן לו הבן זוג. צריך לקלוף שניהם מקום נגיעתם.
אם אחד רק היה מלוח, אז רק אותו.
ואם אחד מהם מלוח והשני תפל, המלוח מותר בהדחה והתפל צריך קליפה. עדיין אמרנו, אם לא, אם מישהו נשאר עדיין בספק אחרי כל ההסבר הזה, אז מרן מסכם בסוף שתדע שאם אחד לא היה ללא מלח והשני היה אם כן מלח, זה שאם כן מלח אני שוטף אותו והוא מותר, וזה שהיה בלי מלח אני קולף אותו ומה שנשאר יהיה מותר. פה מדובר בגושים, מנשה, פה גושים. כן, נחזור על הסעיף הזה לפני רמה.
אין פה
את
התאי
גבר. אין פה? לא, מה אתה מכניס את המושג את התאי גבר?
למה
אתה מכניס את המושג את התאי גבר? את התאי גבר זה בדבר חם או בדבר שנמצא על האש, לא מדברים בפסד. פה מדברים במלח.
זה דרגת ביניים לעומת הרותח.
נכון. הרותח
אנחנו עושים לגמרי,
נכון.
אותו אנחנו רק עושים כדי קליפה.
בדיוק.
דרגת ביניים.
אבל בגלל, כן. גם כששניהם מלוחים.
ולא משנה מי למעלה ומי למעלה.
כששניהם היו חמים, אסרנו את שתיהם. אבל כששניהם היו מלוחים, אסרנו רק כדי קליפה. כן. עכשיו נבהר עוד פעם את הסעיף. מה למדנו בסעיף הזה? דבר שהוא מלוח, זה קשה לאכול אותו מהמלח. מה זה קשה? רוב העולם לא אוכלים את זה כך. אפילו אם יש מישהו שאוכל, אומר אני אוהב את זה. זה לא. דיינו כאין מליח שמולחים לקדרה. בשעה כדי מליחה לקדרה, כל זמן שלא יתחול יקרה, אינו נאכל מחמת מלחו. עכשיו, במליח כאין מליח, שמה? זה בא ללאוכה, הוא רוצה את זה לדרך, זה שישמר בדרך. הוא נוסע לאיזה שבוע. כך היה דרכם, נוסע משבת לשבת. לכן אמרתי שבוע. עשה מלח, לא מלח כמות גדולה כדי שזה ישש חודש, חודשיים, ארבעה, עד פסח, לא. אלא מלח בשביל שבוע אחד. לאחר שידיחו ואינו נאכל, אפילו לאחר שידיחו, ואינו נאכל מחמת מלחו. למה צריך לשרות אותו במים או להרתיע? כל זמן שראו במים, דינו כרותח, כי מלח, כך אמרה הגמרא, דינו כרותח. ואז מה דינו כרותח? והוא אוסר את השני שהוא נוגע בו כדי קליפה. כמו גוש בשר חם, שנגע כעת בגבינה קרה, הגבינה לא נאסרת. הגבינה צריכים לקלוף כדי המקום המגע, ואז היא מותרת. נכון? גם כאן הגוש בשר הזה מלא מלח ונגע בגבינה שהיא לא מלוחה, חותכים את המקום שהגבינה נגעה והגבינה מותרת. או הפוך, גבינה מאוד מלוחה שנגעה בגוש בשר לא מלוח, אני חותך את הבשר במקום של הנגיעה, כדי קליפה. מרמרן, ואין חילוק בין מניע עליון לטפל תחתון למניע תחתון לטפל עליון. זאת אומרת, לא נוגע אחד על השני. שם אותם אחד על השני. לא משנה מי האלה. מה אתה בדיוק הוא בא לשלול את התתאה גבר? כאן לא משתמשים בכלל של תתאה גבר, כי כאן לא מדובר ברתיחה פיזית, אלא ברתיחה של מליחה, שזה כן רותח. לעולם, המניח מבדיע בתפל, זאת אומרת, המלח הוא פולט, אבל זה שלא מלוח, הוא בולע, הוא לא פולט, אבל הוא בולע. זאת אומרת, הלא מלוח נאסר, והמלוח לא נאסר. וכמה הלא מלוח נאסר? כדי קליפה. עכשיו, כמובן, מה זה היה? אם זה היה למשל בורקס, הוא סופג, אז הכל נאסר. ודאי, מה שאני להגיד כאן כדי קליפה, הכל. כדי קליפה, איפה שנספג המלח או הרוטב, הרטוב של המלח. רגע, אל כך, בשר וגבינה המנוחים שנגעו זה בזה, עם שני מנוחים, צריך לקלוף שניהם לכל נגיעתה. זה עשר את זה, וזה עשר את זה. ואם אחד מהם מניח והשני תפל, המלוח מותר בהדחה, והתפל צריך קליפה. זהו. כן, עכשיו שאלות. מה?
מה האורי של הגבינה קליפה? כמה זה?
או, יפה. יש שתי הגדרות בהלכה, וכמובן אנחנו נגיע לזה. יש כדי קליפה, ויש כדי נגיעה. קליפה זה צריך לצאת ממשות משהו מה אותו דבר שנעשה.
זה לא צריך להיות קבוע, כי יש דברים סופיים, יש דברים לא סופיים.
נכון. כן.
המליחה הזאת שאנחנו עושים, שמשמת את הבשר, ואחרי שאפשרנו את הבשר, זה לא חשוב.
לא משנה. לא.
לא משנה?
זה לא משנה. זה משנה, כן, אם הבשר היה מלוח או לא מלוח. ומלוח שאי אפשר לאכול אותו במלח כזה. זה הכוונה.
הרב? כן. גם אם הבשר היה רותח, נניח רוטב רותח של בשר, והוא נדע בדבר, נגיד גבינה מלוחה, אז גם מספיק שטיפה, זה לא צריך כדי קליפה פה? בגלל שזה מלוח והוא לא בולע בכלל?
לא, כאן הדין הוא אחר. כאן אנחנו חוזרים להלכה הקודמת שרותח אם הוא היה תתאה או לא היה תתאה.
אוקיי, אז בכל מקרה גם אפילו שהוא מלוח חוזרים.
כן. ואוקיי, הדין שאם היה תתאה או לא היה תתאה, מי היה למטה. לכן מאוד חשובים הפרטים. הכי מצחיק שהרבה פעמים מישהו שולח איזה מישהו אחר, או אפילו האישה שולחת את בעלה לרב לשאול, וכשאתה אומר לו, לא, אני לא מוכן לשמוע, אני רוצה, הוא חוקר יותר, הוא שומע מהאישה סיפור אחר לגמרי. ואז הכל משתנה מהקצה לקצה, כל התמונה משתנה. כן, תכנות. היום בימינו בפרט, הם לא יודעים בכלל לתאר מה היה בדיוק. בכלל לא. הרבה פעמים הפרטים הפוכים.
הבשר המליח הזה הוא קשה. אז גם
בוש
הוא מיוקר קשה.
כן.
אז גם הוא בולע?
הוא לא בולע, הוא מבליע. כן, הוא פולט. כי ברגע שהוא בא במגע עם מישהו, נוצרת איזו תסיסה שאתה לא רואה אותה אפילו. אז הוא מתחיל לפלוט את מה שיש בו בשני. הוא נותן לו. הרמה, אתה רוצה, ההגעה, אתה קראת את ההגעה?
כן.
תעייבת? אני תעייבתי יותר.
נקראות הגעה?
כן, יש אומרים. הגעה ויש אומרים.
הגעה ויש אומרים, ולאחר ששעה במלכו שיעור מליחה, לא מקרה אחר כך רותח, ולצורך גדול, כדון בהפסד מרובן, ולצורך סודות מצווה, יש לסמוך המכינים. אבל בלב אחי, אין להקל כלל. אפילו לא נמלח הבשר משני צדדים, רק מצד אחד. כל שנמלח מליחה שלא נאכל מחמת מלכו, נחשב רותח. אבל כל שלא נמלח כל כך, נחשב צונן, אפילו נמלח משתי צדדים. ויש המון דאמן אין בקין בדבר, ויש לנו לחשב אפילו מליחת צלי כרותח. וטוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה.
כן. כאן יש דעת התוספות, הם הביאו את דברי הראש, התוספות שם בגמרא, והם אמרו שאם לקחנו בשר ומלחנו אותו, מה זה שיעור מליחה? מיל, כדי מהלך מיל, 18 דקות הוא היה במלח, אחרי ששהה, למקרה אחר כך רותח. כבר זה לא נקרא דין מלוח כרותח, ואז נפקה מינה שאם זה קרה בערב שבת, או בהפסד מרובה, כגון שעשו איזו סעודה גדולה, או הזמינו את כל בני המשפחה, ואין להם כעת מה לאכול. הפסד מרובה זה לא צריך, זה לא איזה סכום מסוים. לכל אדם, לפי הכיס שלו, ולפי התנאים שלו, אנחנו קובעים מה נקרא הפסד מרובה, מה לא נקרא הפסד מרובה. אתם מכירים את הסיפור עם הרב פרנק, שמישהו בא מכאן, מגבעת שאול, הלך עד אליו לשכונת גאולה, כדי לשאול על ביצה, אם היא מותרת או אסורה, היה שם דם בצהוב. אז יש סברה שאפשר, זה אסור, צריך לזרוק. אז הוא בא לשאול את הרב, שאל אותו מאיפה אתה, הוא ראה שהוא לא בן השכונה, בנים חדשות, אמר לו אני מגבעת שאול, אמר לו מותר. אז שאל אותו הרב יוסף כהן, אתה נכדתו, הרב יש הלכות מיוחדות לשכונת גבעת שאול. ולשכונת גאולה, אמר לו שבמרן כתוב שזה אסור, אבל במקום הפסד מרובה או בשעת הדחק, כגון, חכה רגע, אל תעשה לי תנועות, אמר לו כגון, שאני לקחנו, האישה אומרת, עשיתי עוגה אחת גדולה והכנסתי בה כמה וכמה ביצים, ועכשיו נזכרתי שזרקתי לשם גם את הביצה שהיה בה את הטיפת דם הזאת. או כגון שיש לו אורחים, או שזה ערב שבת ואי אפשר, מה יאכלו כעת? קונסרבים? גם זה לא היה. אז הפסד מרובה מותר. אומר, אם יהודי בא מגבעת שאול עד אליי לכאן, מה הלך יותר מחצי שעה כדי לשאול על ביצה, זה נקרא אני, בשבילו זה הפסד מרובה. וזה שיקול דעת. אז כגון בהפסד מרובה, והוא לצורך סעודת מצווה, יש לסמוך על המקילים, הנה הרמה פה, מתיר. אבל בלב הכי, שזה לא שעת הדחק, ולא הפסד מרובה, ולא צורך מצווה, אומר, אין להקל כלל. אפילו לא נמלח הבשר משני צדיו, רק מצד אחד, כל שנמלח מליחה, שאינו נאכל מחמת מלחו, עכשיו נחשב רותח. אבל הוא ממשיך ואומר, כל שלא נמלח כל כך, זאת אומרת, מעט מלח. עכשיו צונן, אפילו נמלח משני צדים. ויש אומרים, דענן, אין דקים בדבר, מה זה נקרא נמלח מלח הרבה, מה זה נמלח מלח מעט. מזה אגוב, כך כותב. אז הוא אומר, ויש לנו לחשוב, אפילו מליחת צלי כרותח, וטוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה. יוצא שבמצב של הפסד מרובה, יהיה צד להקל.
כשרמת
אותך,
זה גם
דעת מרן? לא. אתה צריך ללכת לבית יוסף ולעיין שם ולראות את כל הדעות, מי אמר מה ומה מרן שם פסק, ולפי זה לדעת את ההלכה.
אם לא כתב שם בבית יוסף,
בעצם... אין, הוא כתב, הוא כתב, אין לו כתב.
לא, אצל מרובה. אם לא כתוב בהפסד מרובה מתירים,
אתה אומר אם לא כתב בבית יוסף.
אם לא כתב בבית יוסף, בהפסד
מרובה. בבית יוסף כתב, אתה לא לומד בית יוסף, לכן אתה אומר כך. הגהה, ויש אומרים, בית יוסף זה הכל בו של כל הפוסקים. הוא לא משאיר אחת, הוא לא מביא אותו.
אגב, יש אומרים...
אולי תן למי עוד מישהו שיקרא. הסעיף שלך זה בשביל שישה אנשים. היום קראת רב קומו.
יש אומרים את זה, בכל מניחה אנו שערים בשישים, ואין לכמה סימן קופאי כיצד נועדים לחד את האור מלוח בתמי תפל שערי, היינו שהתמי יבש. אבל אם הוא דבר צלול, נאסר את האור מאחר שאינו נאכל מחמת מלחו, בולע האיסור שאצלו בשניהם אסורים. דת קשת האור לך קצת, אבל אם הוא יבש לגמרי, אינו בולע מדבר לך שאצלו.
למעשה, תקרא את מרן, אתה רואה עוד פעם דילה קדום מרן, ואם הם יבשים...
אם הם יבשים, אפילו הם מלוכים או לחים, ולא מחמת מליחה, סגי בהלכה.
עכשיו נקרא את מרן. מרן על מה חוזר? על השפה של דבריו. הוא אמר מרן שאם אחד מהם מלוח, והשני תפל, לא מלוח, אז המלוח מדיחים, ואת התפל אני מקלף. אומר מרן, שאם הם יבשים, אפילו הם מלוחים או לחים, ולא מחמת מליחה, סגי בהדחה. למה? בכל זה שאמרתי, זה לא יבש, הוא רטוב, אז הוא פולה, הוא נותן טעם שם, אז אין צריך לקלוף. אבל כאשר שתי החתיכות היו יבשות, הגבינה הייתה יבשה, והבשר היה יבש, ושניהם היו מלוחים, ונגעו זה בזה, לא צריך לקלה, מספיק להדיח. אז הנה עוד פרט בסעיף, אופן חמישי. אז היינו בארבע, עכשיו בחמש, שאם שתי החתיכות המלוחות, אחת בשרית ואחת גבינה חלבית, נגעו זה בזה והם היו יבשים, לא צריך לקלוף. אם הם היו לחים, אז אמרנו מזה צריך לקלוף ומזה צריך לקלוף, זה כדי נגיעה. אבל אם היו יבשים, מספיק להדיח.
מה זה לח? או לחים?
ואם היו יבשים, אפילו הם מלוחים או לחים. לחים הכוונה טריים, טריים, לא כמו עץ, אלא עדיין טריים. אתה נוגע בו גמיש, כמו פרי רח. הוא לא רטוב, אבל הוא לח. יש הבדל בין רטוב ללח. ולא מחמת מליחה, שגד ההדחה. אז מה אמר הרמה? ושומרים, לבכל מליחה אנו משארים ל-60. מה פירוש? אני לוקח ורואה אם יש פי 60. פי מה? 60 במה? הוא לא אומר במה. פי 60 במה? אה?
במה שנגע.
במלח או במה שנגע?
במה שנגע.
במה שנגע, יפה. ואומר רוב המורים כמהר בתראה ועיין לכמהר כיצד נוהגים, ואה, בטהור מלוח בטמא תפל שרף. יש בגמרא, אם נגע חתיכת בשר טהורה והיא הייתה מלוחה, נגעה בבשר תפל שהוא טמא, התארנו, התארנו, היינו שאתה מייבש. כל זה מדובר שאתה מייבש, אז הוא לא נתן את הרוטף שלו בתהוב. אבל אם הוא דבר צלול, כגון שהוא, זאת אומרת, זה נוזלי, זה הוא מתכוון, דבר צלול, בהנחה בוא נגיד שחתיכת בשר נפלה לתוך צלחת של דם, אז הדם הוא אסור והבשר הוא מותר. מה עושים עכשיו? נאסר הטהור מאחר שלא נאכל מחמת מלחו, בולע האיסור שאצלו, שניהם אסורים. שמע במורדכי, וכן כתב בהגאות מימוניות, ודווקא שהטהור לך קצת, אבל אם הוא יבש לגמרי, אינו בולע מדבר לך שאצלו. זה בדיוק דברי מרן. אם הם יבשים, ולא הם מלוחים או לחים, ולא מחמת מליחה, שגה בעדה.
כן. עכשיו קצת נמלא את חנוכה בפרשת שבוע.
מה שעה?
כן, עוד מעט.
מה, הגיע הזמן?
עוד פרשת
שבוע. כן, מה על חנוכה? דבר.
היה פרשת שבוע.
לא, לא פרשת שבוע, חנוכה, הלכות. נו, מה?
שמעתי
שיש עניין לקרוא בספר חגי. בן ישחי. בן ישחי הביא, כי הנבואה הייתה היום, כ"ד לחודש. אותה הנבואה של זכריה הנביא הייתה היום. יש עניין לקרוא את הנבואה שלו. כן.
הרב,
אישה שמתייחסת
להזיק
נרות,
היא רגילה
מבית
האבות, אבל היא נשואה לספרדים.
היא רגילה להזיק נרות חנוכה. בעלה מסכים, יכולה להדליק, אבל בלי ברכה.
באותו מקום, בחדר אחר.
יכולה בין באותו מקום, בין בחדר אחר. אבל בלי ברכה. כיוון שהם גוף אחד, יוצאת את החובה בקר בעלה.
הרב, מי שמוכר, מי שנוסע לחמי וחמותו.
תדע כלל, מה שקובע בהדלקת נרות חנוכה, איפה אתה לן בלילה. ולכן, למשל, באחת הלילות של חנוכה, מישהו נמצא בבית, הוא מתכונן ללכת עם אשתו והילדים לבית של חמיו או של הוריו, לבית של ההורים נגיד, והם רוצים ללון שם, והוא רוצה להדליק נרות חנוכה בבית ולברך עליהם, יש לו בעיה. אסור לו לעשות כי הוא לן הלילה שם. אז היותר נכון לעשות שהוא ילך יותר מוקדם ויהיה שם באותה שעה של ה... רק יש מי שרוצה לומר שאם הם חצי שעה נמצאים שם וסוף סוף הם נהנים מהברכה, אז הם יכולים לצאת ידי חובה בברכה, כיוון שחלה הזמן של החיוב חל עליהם. מי שמקל יש לו על מה לסמוך, אבל לכתחילה לא לעשות את זה. כי אנחנו עושים מחר מקום עלינה. הוא עדין בשבת זו. כשמתארח בשבת איפה שמתארח, הוא שומע את ברכת הדלקת הנרות מההורים, מתכוון לא לצאת את דחורה, והולך לביתו, כשמגיע לביתו, אחר שעה, שעתיים, עם משפחתו, ילדיו, אשתו, מי שיש לו, מדליק את הנרות ויוצא ידי חובה.
עם ברכה?
עם ברכה, כן. הכל מלא, גם שהחיינו.
אפילו הוא לבד?
אפילו הוא לבד. אם לכתחילה, אם יש לו מישהו להביא איתו, כן. אם לא מצא, אז לא יפסיד. יברך.
עכשיו, אם זוג הלכו להתארח, ונשארו בבית ילדים בוגרים, והם יכולים להדליק, וההורים...
באמת?
ההורים פטורים.
זה קצת מצחיק, אבל זה... אבל זה תופס, כן. אמרתי מצחיק מרחאות, זאת אומרת, זה לא כל כך נכון לעשות, אבל מה לעשות? הלכו לפוס, האישה יפה מאוד, לקחו את הבעלה לאיזה צימר, לאיזה מקום, לנוח. ושם הילדים בוגרים מדליקים עליהם, יוצאים לדי חובה, אבל יכולים לעשות אחרת. תאמרו לילדים, אתם אל תוציאו אותנו לדי חובה, אתם תדליקו בברכה בשבילכם, אנחנו נדליק פה בבית הזה בברכה בשבילנו.
בברכה?
כן. אלה יברכו ואלה יברכו.
אבל הם לא ישנים שם?
לא, הם ישנים. אנחנו לצימר שהם ישנים שם. יכולים כך לעשות.
הוא דבר?
כן.
אח שלי עבד הוא מדרע הצביר.
כן. הוא לא צריך להדליק. כל אורח, תדע, שלמשל, חתן בבית חמיב, בן אצל אביב, והוא אוכל מאותו שולחן, מאותו מטבח הם אוכלים, הם לא צריכים להדליק בכלל, הם יוצאים ביציאת ידי חובה של בעל הבית. זה דין אקסנאי.
לא צריך
להסתפק.
לא.
כמו
שאתה לא משלם לו עבור החשמל, ואתה לא משלם לו עבור הכוס מים, ואתה לא משלם לו מה שכתוב שם, השתתף בפריטי זה, אני אומר לך מה שהם עשו לנו, כוכבים יראו לנו, והם בתוך השמש, לא באמצע היום. זה מדובר אכסנאי שהוא שכר רק מיטות לינה, לא יותר מזה. ומביא איתו את כל האוכל. אז אם הוא רוצה, צריך להסתתף בפריטי. אבל כשהוא אוכל על חשבון בעל הבית, משתמש בשירותים, משתמש בכל הדברים שיש, הוא לא צריך, אז גם השמן.
הוא לא עוזר לבית במדיל אצלו.
לא צריך שיעזור.
אני הדלקתי חנוכיה בזמן.
כן.
אחרי שעה אני צריך לעזוב את הבית, להתארח במקום אחר.
כן.
מה עושה עם החנוכיה? ואני לא רוצה להשאיר אותה דולקת.
אז אתה תעשה תנאי מראש, בפרט אם יש סכנה, אתה רשאי לחפותה אחרי חצי שעה. אחרי חצי שעה, רשאי לחפותה. כן.
נר חנוכה יש עובדתו, אז איך? על מה מסתמכים ששמים הרבה מאוד חנוכיות בחוץ?
זה נהג אשכנזים, מה נעשה? תקדימו.
השאלה שלי, לפעמים זה לא ניכר, לפעמים כמה אנשים...
נכון?
צריך שזה יהיה ניכר.
ודאי, ודאי, הנה פה תראית כעת כאן, בירידה כאן, יש 300 חנוכיות, אחד על השני ואחד על השני, ואתה כבר לא יודע מי מה מו וכלום, אתה לא יודע כמה נראות עליי נעשום, אבל...
לא כדאי.
כן.
באולם חתונות שעושים את החופה לפני השקיעה,
לא משנה. לא משנה לפני השקיעה, אחרי השקיעה. בכל כינוס מותר לפי ההלכה להדליק שם. אם כי העיקר התקנה הייתה על בית הכנסת, אבל גם כאן, כיוון שיש פרסומי ניסה, ועד צד שיש מישהו שלא יודע להדליק או שלא הדליק בביתו, מותר להדליק עם ברכה.
אחד לכולם.
כן. עכשיו לגבי שהחיינו, מחר מברכים קודם מדליקים בית הכנסת, אחר כך מדליקים בבית. אז זה שמדליק בבית הכנסת רשאי לברך שוב בבית, אם בני הבית לא שמעו את ברכת שהחיינו, הוא מברך בשבילם. לכתחילה בדרך כלל לוקחים אחד שהוא לבדו, אז הוא מברך כאן את כל שלושת הברכות, וממילא הולך בבית מדליק בלי ברכה. אבל אם היה, אם לא מצאנו כזה, ולא חייבים למצוא כזה, ואחד מהאנשים שם רוצה דווקא הוא לזכות לברך שהחיינו, לברך שהחיינו, תלך הביתה, ויש בני הבית אחרים שלא שמעו או שלא ראו, מברך את כל הברכות. כמו תוקע בראש השנה, יכול ללכת לעשרה בתי כנסת, ולכולם לברך ולברך שהחיינו. קורה במגילה, אותו דבר. זה לא אומר שהוא יצא איזה חובה, עכשיו הוא לא ספציפי, הוא לא אישי, הוא גלובלי, שייך לציבור.
אבל הפוך הרב, הרב אבל הפוך, אדם בא שהחיינו בביתו שלוש ברכות, בא לבית הכנסת, נברך שהחיינו?
כאן יש בעיה. אגב, הוא צודק. אז כאן באמת מחפשים אחד שלא הדביק, או אחד שהוא רווק, או בן של אבא שלו. אפילו שהוא יצא בברכת אביו, הוא אומר לו עכשיו אתה מכובד להדליק בית הכנסת, שום פרסומי ניסה, גם בזה יש דיונים שונים. שמורים מה זה קשור, הרי תקנו את זה בשביל פרסומי ניסה. אבל בצד שהחיין הוא קצת חששו.
שבוע הבא יש שיעור, נכון?
שבוע הבא בלי נדר שיעור, היה מעשה עם הרב אלישיב, שזה גם דבר מעניין, שנה שעברה הוא היה בבית חולים, שלושה ימים ראשונים, אז הוא שמע את ברכות שהחיינו הקודם, הוא בא הביתה, אז נתנו לו להדליק, כבר היה מסוגל לברך. אז הוא הסתפק מה יהיה עם שהחיינו, כי סוף סוף הוא לא ברך, שם הם בחרו, הם הוציאו אותו לחובה. אז הוא לקח פרי חדש וכיוון על זה, כדי לצאת גם. לברך את כולם, שיהיה להם חיים טובים, לבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, לגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, בבריאות, פרנסה טובה, חינוך ילדים, שלום בית, זיווגים טובים, כל הדברים הטובים, בבקשה נניח.